כתובות, דף למד א', מתחילים בעזרת השם, שורה ראשונה במילה גופה. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. כך אומר שלמה המלך בספר משלי. כל זמן שאתה שולט ולא מוציא מפיך דיבורים בלי מחשבה, אתה יכול לשלוט על אותם המילים. ברגע שבאדם בחוסר מחשבה הוציא מפיו מילים, מסר מידע בצורה לא מספיק מחושבת, המילים שהוא אמר הם יכולים חלילה לגרום לו צרות גדולות. שהמילים התפרסמו וכדומה. בזה שמעתי מאדמו מפיצבוק שליטה לבאר את הפסוק בתהילים מזמור י' ב' אשר אמרו ללשוננו נגביר, שפתנו איתנו, מי אדון לנו? אז הוא אומר בשם האדמו"ר בעל הדבר החיים מן הדבורנה, אם אני מדייק, אשר אמרו מה שכבר דיברו ללשוננו נגביר. הלשון, המילים שאמרנו יכולים לגרום שיתגברו עלינו, יכולים לעשות נזק. שפתנו איתנו, אם אנחנו שומרים וחושבים טוב על מה שאנחנו מוציאים משפתנו, מי אדון לנו? אף אחד לא יכול לשלוט עלינו. כך הוא מביא בדרך צחות לבאר את הפסוק הזה בתהילים. דוד המלך אומר על המילים שאדם מוציא מפיו, שאדם לא ידבר שקר, השם מציל הנפשי משפת שקר מלשון רמייה, שזה כמו חיצי גיבור שנונים. כשאדם יש לו את החיצים אצלו, הוא שולט עליהם. ברגע שהוא יורה את החץ, אין לו יותר שליטה. החץ כבר הולך מעצמו, אי אפשר להחזיר אותו. ככה גם הכוח של הדיבור. ככל שהאדם מחזיק את פיו חזק, שומר על פיו ועל לשונו, אז שומר על עצמו מהצרות, שומר מצרות נפשו. עם הרעיון הזה, שכשאדם שולח חץ, אין לו כבר שליטה על החץ הזה. הגמרא מביאה לבאר דבר שהוא לכאורה נראה סותר, ועל פי הרעיון הזה מתיישבת הסתירה. אמר רב חסדא, הרי יש כלל שאדם עשה מעשה של חטא שיש עליו שני עונשים, קם לי בדרה במיני, יעמוד לו העונש הגדול יותר, הרב יותר. אם הוא חייב מיתה בידי בית דין וגם תשלומים, אז הוא פטור מהתשלומים, אלא מספיק לעונש של מיתת בית דין. בא רבי נחוניה בן הקנה ומחדש, לא רק כשזה מיתת בית דין אנחנו אומרים קם לי בדרה במיני, שמספיק לעונש החמור יותר והוא פטור מהתשלומים, אלא גם במיתה בידי שמיים. אם אדם עשה מעשה שהעונש זה מיתה בידי שמיים, וגם יש לו עונש של תשלומים. אומר רבי נחוניה בן הקנה, הוא יהיה פטור על התשלומים, כי הוא חייב מיטה בידי שמיים. אמר רב חיסדא, מודה רבי נחוניה בן הקנה, שיש מקרה שאדם גם חייב מיטה בידי שמיים וגם תשלומים. באיזה מקרה? בגונב חלבו של חברו. חלב זה סוג שומן שאסור באכילה. אדם אוכל חלב, אם זה במזיד, הוא חייב מיטה בידי שמיים. אדם שגנב חלב מחברו ואכלו, מודה רבי נחוניה בן הקנה שהוא חייב גם תשלומים, חוץ ממיטה בידי שמיים. למה? כי את התשלומים הוא כבר התחייב בזמן הגניבה, שכבר התחייב בגניבה, ואת המיטה בידי שמיים הוא התחייב רק מתי שהוא אכל את החלב. נמצא שהתשלומים הוא התחייב קודם שיבוא לידי מיטה בידי שמיים, על זה שהוא עבר על האיסור של אכילת חלב. שואלת הגמרא, לימה, אולי נאמר שרב חיסדא חולק פליגה על דבריו של רבי אבין. דאמר רבי אבין, אדם שעושה מלאכה בשבת, בכוונה, במזיד, ושעדים שמעידים עליו, והזהירו אותו, חייב סקילה, מיטה בידי בית דין. אחת המלאכות זה איסור להעביר חפץ מרחק של 400, שזה בערך 2 מטר, במקום שמוגדר רשות הרבים. הזורק בשבת חץ מתחילת 400 לסוף 400 הוא חייב סקילה. והחץ קרה בדרך בגדי משי, שיראין בהליכתו. אז הזורק של החץ פטור מלשלם על הבגדים האלה, כי הוא כבר חייב סקילה על עצם זה שהוא העביר את החץ 400 ברשות הרבים. והרי כאן, כשהוא קרא את הבגדי משי, זה היה לפני שהחץ נח בסוף ה-400. אז על התשלום הוא התחייב כשהבגדים נקראו, ועל הסקילה הוא חייב רק מתי שהחץ נח בסוף ה-400. ולפי דבריו של רב חיסדא, הוא היה צריך להיות חייב. וכאן אנחנו רואים שהוא פטור בתשלומים. מה באמת הסיבה שהוא פטור? כי עקירה, צורך הנחה היא, בשביל שהחץ ינוח בסוף ה-400, היו צריכים קודם שהוא יעקר בתחילת ה-400. מהרגע שהוא עקר את החץ, עד שהחץ נח בסוף ה-400, זה הכל מלאכה אחת. ומכיוון שבדרך הוא קרא את הבגדים, זה נחשב שהאיסור שבת והגניבה באו יחד. ולכן הוא פטור מהתשלום, כי הוא חייב כבר סקילה, הוא פטור מתשלומים. ואם כן, החנמי, גם כשאדם גונב חלב של חברו ואכל את החלב, ההגבהה של החלב היא לצורך אכילה, היא אכילה שחייבים עליה כרת. אז אם כן, נאמר שזה נחשב מעשה אחד ארוך, שיש עליו שני עונשים, גם מיטה וגם תשלומים. והיינו צריכים לומר שמכיוון שהוא חייב מיטה, הוא יהיה פטור מתשלומים. אז אם כן, לכאורה נראה שרב חיסדא חולק על רבי אבין, כי רב חיסדא הרי מחייב בתשלומים. מביאה הגמרא שאי אפשר להשוות בין אדם שגנב חלב לאדם שירה חץ 400 ברשות הרבים. והגמרא מביאה שיש שני הבדלים. הבדל ראשון, אך יאשת וכי יש לך השוואה בין שני המקרים. הטעם, במקרה שאדם זרק חץ בשבת, אי אפשר להנחה בלא עקירה. אין חיוב בשבת על הנחה בלי עקירה. צריך לעקור חפץ בתחילת 400, להעביר אותו 400 ולהניח אותו בסוף 400, רק ככה הוא יהיה חייב. אם הוא רק יניח בלי שהוא עקר, הוא לא יהיה חייב. לכן הכל נחשב כמו מלאכה אחת, ואם בדרך הוא קרא בגדים, אז זה נכלל בתוך המלאכה של שבת. לעומת זאת, הכה, במקרה של אדם שאכל חלב של חברו, אפשר שיתחייב על האכילה של החלב בלא ההגבהה של קניין הגזלה. איך? דהי באי, אם הוא ירצה, הוא יכול להתכופף, גחין ואכיל, לפחות משלושה טפחים, ואז זה יחשב שהוא אוכל בלי להגביה. הוא לא צריך בשביל לאכול את החלב להגביה אותו. אז אם כן, יש כאן שני פעולות שונות, בשני זמנים שונים, אז הוא חייב לתשלומים בפני עצמם, ועל החיוב מיטה, לאכילת חלב בפני עצמה. זה הבדל אחד. הבדל שני, אי נמי, כמו שהבאנו בפתיחה של השיעור, הטעם, כשאדם יורה חץ, ברגע שהחץ כבר באוויר, הוא ירה את החץ, אי באי להדורה, אם הוא חוזר בו ורוצה להחזיר את החץ אליו, לא מצי מהדר לה. הוא לא יכול יותר להחזיר את החץ. אז מהשעה שהחץ נעקר, כבר סופו לקרוע את הבגדים, והוא מתחייב מאז גם על הזריקה וגם על זה שהוא קרא את הבגדים. מכיוון שזה אותו פעולה שעשתה את שני העונשים, אז הוא מספיק לו העונש החמור יותר. אבל הכה, כשהוא גנב חלב ולאחר מכן אכל אותו, אחרי שהוא גנב מצי מהדר לה, הוא יכול להחזיר אותו. לכן על הגניבה הוא חייב בפני עצמה, ועל אכילת החלב הוא חייב בפני עצמו. אם כן, הבאנו שני הבדלים בין אדם שיורה חץ בשבת, 400 ברשות הרבים, לבין אדם שאכל חלב. מה ההבדל בין שני ההבדלים? מה איקה בין היי לישנה להי לישנה? מה החילוק בין שתי הלשונות? איקה ביניו, יש ביניהם הבדל. המעביר סכין בשבת 400 ברשות הרבים, ועם הסכין הוא קרא בגדים של משי, שיראין של חברו בהליכתו. לאח לישנה, דאמרת, לפי הלשון הראשון שאמרת שהסיבה, למה כשאדם זורק חץ בשבת 400 ברשות הרבים הוא פטור על הבגדים שנקראו? כי אי אפשר להנחה בלא עקירה, אז אם כן זה נחשב מלאכה אחת ארוכה. החנמי, כשאדם מעביר סכין, אי אפשר להנחה בלא עקירה, וזה הכל חשוב מלאכה אחת, וגם כאן הוא יהיה פטור על הבגדים, גם אם זה סכין ולא חץ. אבל לפי הלשון השני, לפי ההבדל השני, לאח לישנה דאמרת, שהסיבה למה שאדם זורק חץ, הוא יהיה פטור על הבגדים שנקראו בדרך, כי לא מצי מהדר לה, כי ברגע שהוא ירה את החץ הוא לא יכול להחזיר אותו, בסופו לקרוע את הבגדים בדרך, אחה באדם שמעביר סכין 400 ברשות הרבים, הוא הרי הולך עם הסכין ביד. אז לפני שהוא מסיים לעבור 400, או לפני שהוא קורע את הבגדים, מצי מהדר לה, יכול להחזיר את הסכין אחורה. אז אם כן, כאן אנחנו לא מחשיבים מהשעה שהוא יגביע את הסכין, שהוא כבר קרע את הבגדים. ולכן זה נחשב שתי פעולות שונות, הוא יהיה חייב שני עונשים, אחד על הטלטול 400 ברשות הרבים של הסכין, ושני על הנזק שהוא עשה לבגדים שהוא חייב לשלם. גופה, אמר רבי אבין, הזורק חץ בשבת, מתחילת 400 לסוף 400 ברשות הרבים, אז הוא חייב סקילה. ובדרך החץ קרה בגדי שיראין בהליכתו של החץ. אז הזורק שזרק את החץ פטור מהתשלום על הבגדים. למה? שהקירה, שהחץ נעקר בתחילת 400, צורך הנחה היא בסוף 400. ולכן, כל המהלך של החץ, שהלך את ה-400 ברשות הרבים, זה נחשב כמו פעולה אחת, מעשה אחד, ומכיוון שתוך כדי הוא קרא את הבגדים, אז במעשה אחד בעצם הוא חייב שני עונשים. גם סקילה על חילול שבת, וגם לשלם על הגזל שהוא קרא את הבגדים של חברו, אז יעמוד לעונש החמור יותר של סקילה, והוא יהיה פטור מלשלם. מקשה הגמרא, מטיב רב ביבי בר אביי, כתוב בברייתא, אדם שבשבת הגונב ארנק, כיס בשבת, הוא מוציא את זה מרשות שמוגדרת רשות היחיד, מרשות הבעלים, לרשות שמוגדרת רשות הרבים. אחת המלאכות שחייבים עליה בשבת זה איסור הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים. אז האדם הזה חייב סקילה, אם הוא עשה את זה בכוונה, ויש עדים, יתרו בו, הזהירו אותו. אף על פי כן, הוא גם יהיה חייב לשלם על הגניבה. ולא אומרים שתעמוד לו, יעמוד לו העונש החמור של סקילה לפתור אותו מתשלומים. למה? שכבר נתחייב בגניבה בשעה שהוא יגביע את הארנק ברשות הבעלים. כי הרי כשאדם מגביע חפץ, הוא קונה אותו, גם אם הוא יגביע אותו ברשות הבעלים. אז הגניבה הייתה כשהוא יגביע את החפץ, אז הוא עדיין לא עשה מלאכה, אבל הוא כבר התחייב לשלם. שכבר נתחייב בגניבה, קודם שיבוא לידי איסור סקילה כשהוא יוציא את הארנק לרשות הרבים. אבל אם הוא לא יגביע את הארנק, אלא היה מגרר את הארנק ויוצא לרשות הרבים, מגרר ויוצא, פטור מלשלם את הגניבה. למה? כי הרי הוא לא קנה את הגניבה בקניין הגבעה, אלא מתי? כשהארנק היה ברשות הרבים. אז הוא קנה את הארנק מכיוון שזה בתוך הארבע אמות שלו. יש כלל שאדם, ארבע אמות של אדם קונים לו. אז מכיוון שהוא קנה את הארנק רק מתי שזה יצא מרשות הבעלים לרשות הרבים. אם כן, כשהארנק יצא מרשות הבעלים לרשות הרבים, באותה פעולה, גם יש כאן הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, וגם קניין של גניבה. אז פטור מלשלם על גניבה, שהרי איסור שבת ואיסור גניבה באים כאחד. וקשה על דבריו של רבי אבין, המאי, למה כאן הוא יהיה חייב לשלם על הגניבה? מתי שהוא יגביע את הארנק ברשות הבעלים, והוא קנה את הארנק בהגבה. במקרה הראשון. החנה מלימה, גם כאן אפשר לומר שההגבהת צורך הוצאה היא, אפשר שהוא יגביע, הוא כבר יתחייב גם על חילול שבת, הוא כבר יתחייב סקילה. כי בשביל להיות חייב על חיוב סקילה של הוצאה מרשות לרשות, צריך גם להגביע, אז נאמר שבהגבהה לא רק הוא יתחייב לשלם, אלא גם יתחייב סקילה על הוצאה מרשות לרשות. כמו שדיברנו לעניין זורק חץ, מתרץ את הגמרא יש הבדל. כי כאן אנחנו מדברים, כשאדם גנב את הארנק, אחא במאי עסקינן כגון שיגביאו על מנת להצניעו. הוא יגביא את הארנק, הוא לא התכוון להוציא אותו לרשות הרבים. הוא התכוון להחביא אותו ברשות הבעלים. ונמלח עליו אחרי שהוא יגביא, הוא חזר בו והוציאו לרשות הרבים. לכן, כשהוא יגביע את הארנק, עדיין לא היה לו כוונה להוציא את זה לרשות הרבים, אבל הוא כן התכוון לגנוב, אז הוא התחייב על הגניבה. אבל הוא לא חייב על הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, כי בשעה שהוא יגביע הוא התכוון להשאיר את זה ברשות הבעלים, להחביא את זה בזה פינה שם. שואלת הגמרא, אז אם ככה בכלל הוא לא חייב, סקילה. כי הרי אין כאן עקירה לשם הוצאה והנחה ברשות הרבים. כשהוא עקר הוא לא התכוון להוציא את זה לרשות הרבים. חיי גבנה, מי חייב משום הוצאה מרשות לרשות? ואמר רב סימון אמר בשם רבי עמי, שאמר בשם רבי יוחנן, המפנה חפצים, בהתחלה התוכנית שלו הייתה לפנות אותם בתוך ביתו מזווית אחת לזווית אחרת. הוא לא התכוון להוציא את זה לרשות הרבים. וחזר בו, ונמלח עליהם והוציאם לרשות הרבים, פטור משום מלאכה בשבת. שהרי לא הייתה עקירה משעה ראשונה לכך לצורך הוצאה. אז אם כן, הרי בשביל שהוא יהיה חייב סקילה על הוצאה מרשות לרשות, צריכים שיש שני דברים, גם עקירה ברשות אחת וגם הנחה ברשות אחרת. אבל כאן כשהוא עקר ברשות אחת, זה לא היה על מנת להוציא את זה לרשות האחרת, הוא התכוון להשאיר את זה באותה רשות מפינה לפינה, אז הוא פטור. אז אם כן, אם הברייתא מדברת שהוא עקר על מנת להשאיר את זה ברשות הבעלים, אז למה הברייתא אומרת שהוא התחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור סקילה? הוא גם אף פעם לא יבוא לידי איסור סקילה, כי אם הוא התכוון להשאיר את זה ברשות הבעלים, הוא לא עשה פה שום מלאכה בשבת. גם אם בסוף הוא הוציא את זה לרשות הרבים, מכיוון שבשעת העקירה הזאת לא הייתה כוונתו, אז הוא לא יהיה חייב סקילה. לכן אומרת הגמרא, לא תימא, אל תבאר את דברי הברייתא שמדובר שהוא הרים את הארנק על מנת להצניעו ברשות הבעלים. אלא אימא, שמכתחילה כבר הוא הגביע את הארנק על מנת להוציאו, ולכן הוא יהיה חייב משום הוצאה מרשות לרשות סקילה. אז אם כן, למה? לכאורה זה סותר, אם כן זה לכאורה סותר את דברי רבי אבין. לעניין זורק חץ, שהוא אמר שמכיוון שהעקירה זה צורך הוצאה, אז אם כן זה נשב כמו פעולה אחת ארוכה, ולכן אם הייתה, אם היה איזשהו חיוב ממוני באמצע, הוא יהיה פטור על החיוב ממון מכיוון שהוא חייב סקילה על החילול שבת, וכאן לעומת זאת אנחנו רואים שהוא יהיה חייב גם לשלם על הגניבה, כשהוא יגביע את הארנק ברשות הבעלים והוציא את זה לרשות הרבים. אך במה הסקינן? כאן, כשהוא גנב את הארנק, באיזה מקרה מדובר? שאחרי שהוא יגביע את הארנק ברשות הבעלים, לפני שהוא יצא לרשות הרבים, הוא נעמד. ברגע שהוא נעמד, אז זה כאילו שהוא מחלק את ההוצאה מרשות לרשות לשניים. העמידה מבטלת את העקירה הראשונה שהוא עקר את הארנק ברשות היחיד. ואם כן, כשהוא הרים את החפץ, את הארנק, הוא גנב, הוא חייב. תגיד כן, אבל העקירה הזאת זה כבר חלק מה... מלאכה של הוצאה מרשות לרשות, התשובה היא, אבל מדובר שהוא נעמד לאחר מכן, אז הוא ביטל את העקירה הזאת, אז הוא חייב לשלם על מה שהוא גנב. לאחר מכן, ההוצאה מרשות לרשות הייתה, כי אחרי זה, כשהוא המשיך ללכת, הוא שוב פעם עקר את עצמו עם החפץ, זאת הייתה העקירה. אז זה כבר עקירה חדשה. אבל העקירה החדשה הזאת, היה לאחר מכן הנחה ברשות הרבים, אז על זה הוא חייב סקילה. גניבה הוא חייב, על זה שהוא עקר את החפץ, הלך קצת ונעמד. חייב על משום גניבה. אחר מכן, כשהוא המשיך ללכת, הוא שוב פעם עקר את עצמו עם החפץ, זאת הייתה העקירה וההנחה ברשות הרבים, הוא חייב סקילה. אז זה שני דברים שונים, לכן הוא חייב גם על הגניבה. שואלת הגמרא, אדם שעמד באמצע שהוא הולך, באמצע שהוא הלך הוא נעמד, לא תמיד זה נקרא שהוא מבטל את מה שהיה עד עכשיו, תלוי למה הוא עמד, למאי. אי לכתף, אם צריך לסדר לעצמו את המסע על הכתף, זה כבר מתחיל ככה להחליק לו, אז זה נקרא חלק מההליכה, אורחי הוא, זה דרכו, הקירה לא התבטלה, ואם כן זה נחשב כמו חלק מההוצאה מרשות לרשות, והקירה הראשונה מצטרפת לכל משך ההליכה, כולל העצירה בשביל לכתף והכל עד ההנחה, והכל הייתה מלאכה אחת, אז אם כן הוא חייב על כל המלאכה הזאת סקילה, אז אין סיבה לחייב אותו על הגניבה, אלא מדובר פה בעומד לפוש, שהוא סתם ככה נעמד לנוח, ואז הוא ביטל את העקירה שהייתה קודם, ולאחר מכן כשממשיך ללכת, זה העקירה החדשה, שרק עליה, אם תהיה לאחר מכן הנחה ברשות הרבים, הוא יהיה חייב סקילה. שואלת הגמרא, אם ככה, אז מה תדייק? דווקא אם הוא עומד לנוח, אז הוא מבטל את העקירה הראשונה, שהוא עקר את הארנק, ולכן הוא מתחייב על זה. אבל בעומד לכתף, מה היא? מה יהיה הדין אם הוא עמד רק בשביל לסדר על עצמו את המסע? אז אנחנו מחשיבים את כל המלאכה הזאת, כמלאכה אחת ארוכה מהרגע שהוא עקר את הארנק, עד שהוא יצא לרשות הרבים והניח את זה ברשות הרבים. ולכן הוא יהיה פטור מלשלם, כי הגניבה הייתה כלולה במלאכה של הוצאה מרשות לרשות בשבת. אם כן, עד את העני... עד שההמשך של הברייתא, כשרוצים למצוא מקרה שהוא יהיה פטור, אז מדברים על מקרה שהוא גרר את הארנק ולא הגביע אותו, היה מגרר ויוצא, מגרר ויוצא, פטור. למה צריך להגיע למקרה אחר? תדבר על אותו מקרה שהוא הגביע את הארנק, ונפלוג ונתנאי בדידה, תחלק את המקרה שהוא פטור ואת המקרה שהוא חייב באותו מקרה שהוא הגביע את הארנק. במה דברים אמורים? שהוא יהיה חייב לשלם על הארנק, והוא עומד לפוש, שהעמידה שהוא נעמד היה בשביל לנוח, אז זה ביטל את העקירה, ועל העקירה הוא חייב משום גניבה. ולאחר מכן, כשהוא המשיך ללכת, הוא התחיל את המלאכה של הוצאה מרשות לרשות, ועל זו בנפרד יהיה חייב סקילה. אבל אם הוא נעמד בשביל לכתף, לסדר על עצמו את המסע על הכתף, שזה נחשב חלק מההליכה, אם כן מהרגע שהוא הגביע את הארנק, עד שהוא יצא לרשות הרבים והניח את זה ברשות הרבים, זה הכל נחשב מלאכה אחת ארוכה של הוצאה מרשות לרשות שהוא חייב עליה, סקילה, אז הוא יהיה פטור מתשלומים, כי יעמוד לו העונש החמור של סקילה, אלא מבאר את הגמרא, את הברייתא, באופן אחר. המעני, הברייתא הזאת, שאומרת שאדם שהגביע גניבה בשבת, ברשות הבעלים והוציא אותה לרשות הרבים, יהיה חייב גם סקילה וגם על הגניבה, הברייתא הזאת היא לפי דעתו של בן עזאי היא. דאמר, כשאדם הולך, כל פסיעה שלו זה נחשב עקירה והנחה. מהלך כעומד דמי. כל פעם כשהוא עושה פסיעה זה נחשב עקירה חדשה. אם כן, כשהוא גנב את הארנק, הוא הגביע, אז הוא בעצם גנב את הארנק. כשהוא הולך ברשות הבעלים עם הארנק, הוא עדיין לא נחשב שהוא עושה מלאכה של שבת. רק הפסיעה האחרונה שהוא פסע בגבול בין רשות הבעלים לרשות הרבים, עשה פסיעה אחת והניח והלך מרשות היחיד לרשות הרבים, אז הוא עשה פה עקירה והנחה מרשות לרשות, ורק על זה הוא יהיה חייב. אז אם כן, ממש היה כאן שני דברים שונים, שני מעשים שונים. היה את הגניבה בזמן שהוא הגביע את הארנק, והיה הוצאה מרשות לרשות שהוא טלטל את הארנק מרשות היחיד לרשות הרבים, זה היה הפסיעה האחרונה שהוא עבר מרשות הבעלים לרשות הרבים. לכן הוא חייב בנפרד על כל דבר. אבל, אם הוא הגביע את הארנק והוא זורק אותו לרשות הרבים, מהי? אז תאמר שהוא בוודאי יהיה פטור. למה? כי הרי הוא לא הולך. אתה לא יכול לומר שצריך לחלק בין הגניבה לבין המלאכה של שבת. כי הוא הגביע את החפץ וישר זרק אותו. זה הכל מלאכה אחת ארוכה. אם כן, חוזרת השאלה. נפלוג ונתנה בדידה שהברייתא תחלק מקרה שאדם חייב על הגניבה ומקרה שאדם פטור על הגניבה באותו אופן. במה דברים אמורים? שהוא יהיה חייב על הגניבה במקרה שהוא יגביע את הגניבה והוא מהלך. אז אם כן, הגבעת הגניבה זה פעולה אחת, והפסיעה האחרונה שהוא הולך מרשות היחיד לרשות הרבים זה מלאכה של שבת. לכן הוא חייב על כל אחד בנפרד. אבל אם הוא יגביע את הארנק וישר הוא זורק אותו לרשות הרבים, אז הוא יהיה פטור, כי זה הכל מלאכה אחת. אותה פעולה של הגניבה זו אותה פעולה של הוצאה מרשות לרשות, ומכיוון שהוא חייב עליה סקילה, הוא כבר לא יהיה חייב תשלומים. למה לא מחלקים באופן הזה? תרץ את הגמרא, באמת היה אפשר לחלק גם באופן הזה. הסיבה שדיברו מקרה שהוא יהיה פטור כי הוא עשה באותה מלאכה גם גניבה וגם חילול שבת, הסיבה שדיברנו על זה שהוא מגרר את הארנק ויוצא לרשות הרבים מצטריך עליה, יש כאן חידוש מיוחד שהוא חייב משום הוצאה. כי סד קראת החמינה, אם לא שהברייתא הייתה מחדשת שהוא חייב, היה עולה בדעתנו שהוא בכלל פטור. כי אין דרך הוצאה בכך. מה זה, לגרור ארנק? איפה ראינו בן אדם שגורר ארנק? אולי הוא בכלל לא יהיה, הוא בכלל לא יהיה חייב משום הוצאה בשבת, כי הרי בשביל להתחייב בשבת, מלאכה, זה צריך להיות כדרך עשיית המלאכה. מי גורר ארנק? דרך כלל מרימים אותו וסוחבים אותו. אז אולי נאמר שמכיוון שהוא טלטל את זה שלא כדרכו יהיה פטור, כמה שמלן שהוא יהיה חייב. שואלת הגמרא ובמאי, באיזה אופן החידוש שכשהוא גורר את הארנק, הוא חייב משום הוצאה מרשות לרשות. אי ברב רבי, אם דבר פה מזוודה גדולה של כסף, עורכי הוא, אז דרכו לגרור אותו. עוררים אותו על גלגלים ככה וזה, זה דרך לגרור אותו. והיא בזוטרה, אם זה ארנק קטן, לאנשים כערכנו מה שנקרא. שמים שם כמה מטבעות ועוד איזה כמה שטרות. אז אם כן, אם הוא גורר את זה באמת לאו עורכי הוא. זה לא הדרך לגרור אותו, באמת הוא לא חייב משום הוצאה. אדם הכתוב שאם הוא היה מגרר איסור גניבה ואיסור שבת בעין כאחד, הרי אין פה איסור שבת. אלא מדובר פה במצאי, מדובר פה בארנק בינוני, שלפעמים גוררים אותו, לפעמים מרימים אותו. והחידוש הוא שהוא כן יהיה חייב משום חילול שבת, אפילו שהוא גורר את הארנק. טוב. עכשיו הגמרא עוברת לנקודה, למה אתה אומר שהוא חייב, כשהוא גורר חפץ מרשות הבעלים לרשות הרבים, למה הוא חייב משום גניבה? איך הוא קנה בכלל את החפץ הזה? אם האדם מגביה, אז הוא קונה בהגבה, זה אחד מהקניינים. אבל אם הוא גורר את החפץ מרשות הבעלים לרשות הרבים, איזה קניין הוא קונה את החפץ? תגיד שהוא קונה את זה בקניין ארבע אמותיו של אדם קונות לו? עכשיו, ארבע אמות של אדם קונות לו, זה כמובן, ברשות הבעלים ודאי שזה לא קונה. ברשות שלו זה ודאי כן קונה. לכן שואלת הגמרא דאפקי לאיכה, לאן הוא מוציא את הארנק? אי דאפקי לרשות הרבים, אם הוא מוציא את הארנק לרשות הרבים, אז אמנם הוא חייב משום חילול שבת, כי הוא הוציא חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, אז איסור שבת איקה. כי זה גם הדרך אמרנו, מדבר פה בארנק הזה, שהדרך לפעמים כן לגרור אותו. אבל איסור גניבה לקה. הוא לא נחשב שהוא קנה את החפץ, הוא לא גנב עדיין. כי אי אפשר לקנות לכאורה ברשות הרבים. והיא דאפקי לרשות היחיד, אם הוא הוציא אותו לרשות שלו, זאת אומרת, נאמר שהיה כאן, הרשות של הבעלים סמוכה לרשות שלו, של הגנב, והוא גרר את הארנק מרשות הבעלים לרשות שלו, אז אם כן בוודאי שהוא קונה את הארנק, כי הוא קונה את זה בחצר שלו, חצר של אדם קונה לו. אז אמנם איסור גניבה איקה, אבל איסור שבת לקה, כי הוא לא הוציא את החפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, הוא העביר את זה מרשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת. מתרצת הגמרא לא צריכה. דאפקי, הוא הוציא את הארנק מרשות הבעלים לצידי רשות הרבים. למקומות שסמוכים לשורה של הבתים. בצד של רשות הרבים, אנשים היו שמים כל מיני אבנים, כל מיני מכשולות, שאנשים לא יצמדו לחומה של רשות הרבים, שהיא בין רשות הרבים לבין החצרות הפרטיות של האנשים, כדי שאנשים לא יתחככו ולא יזיקו לחומה הזאת. זה מקום שאנשים בדרך כלל לא רגילים להיכנס לשם. אז מה? אז שם אפשר לעשות קניין? וכמן, כמו מי נשנתה הברייתא. איקה רבי אליעזר דאמר, צידי רשות הרבים, כרשות הרבים דאמו. אז אם זה כרשות הרבים, אז כמובן שמכיוון שהוא הוציא את זה מרשות הבעלים, שרשות היחיד, לשם, שזה רשות הרבים, איסור שבת איקה כמובן, אבל איסור גניבה לכאורה לקה, כי הרי אי אפשר לעשות קניין ברשות הרבים. אי אפשר לעשות קניין משיכה ברשות הרבים. והיא כרבנן, דאמרי, שלפי דעתם, צידי רשות הרבים, לאו כרשות הרבים דמו, אז אמנם איסור גניבה איקה, באמת הוא נחשב שהוא עושה גניבה, כי הוא קונה בקניין משיכה או בקניין חצר, קניין ארבע עמותיו של אדם, אבל איסור שבת לקה, כי אם זה לא רשות הרבים, אז הוא לא הוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. מתרצת הגמרא לעולם כרבי אליעזר דאמר, שצידי רשות הרבים כרשות הרבים, אבל זה לא לגמרי כרשות הרבים. כי אמר רבי אליעזר, צידי רשות הרבים כרשות הרבים דמו, הני מילי, זה נאמר דווקא לעניין חיוב עדי שבת, שאם הוציא מרשות היחיד לשם, הוא חייב. למה זה נקרא רשות הרבים? דזימנים, כי לפעמים דדחקי רבים, לפעמים הרבים נדחקים, שממש דחוק דרך הרבים, נדחקים, והאלה לאטם נכנסים לתוך צידי רשות הרבים. אבל לעניין קניין, לעניין מקנה, כאן אדם שקונה במשיכה בצידי רשות הרבים, הוא קונה כמו שהוא יכול לקנות ברשות היחיד. מה איתם? למה זה נחשב קצת כמו רשות היחיד לעניין קניין? דה לא שכיחי רבים. כי לא מצויים שם הרבים. זה נקרא כמו סמטה שאפשר לפנות אליה מרשות הרבים, ששם יש רשות לכל אדם לעמוד ולדבר שם בנחת. אז זה נחשב כמו רשות היחיד במידה מסוימת, ואפשר לעשות שם קניין. הסבר נוסף לדברי הברייתא. רב אשי אמר, מה שנאמר בברייתא, שאדם גנב ארנק בשבת, והיה מגרר ויוצא, אז שאלנו, לאן הוא גורר את הארנק? אם זה לרשות הרבים, אז אמנם הוא חייב משום שבת, אבל הוא לא חייב משום גנב, כי אי אפשר לקנות ברשות הרבים. אז תירצנו שמדובר בצידי רשות הרבים. רבה שמתרץ, תירוץ נוסף, באמת מדובר פה ברשות הרבים ממש. ואיך הוא קונה? יש כלל ידו של אדם נחשבת כמו רשותו, כמו רשות היחיד. ידו של אדם חשובה לו כארבעה טפחים על ארבעה טפחים, והיא נחשבת כמו הרשות שלו. אם כן, יש לנו הסבר ראשון, למה כשאדם גורר חפץ, גורר ארנק, מרשות הבעלים לרשות הרבים, אז כשהחפץ מגיע לרשות הרבים, הוא גם קנה את החפץ, וגם עשה מלאכה של הוצאה מרשות לרשות. מדובר בצידי רשות הרבים, שזה גם נחשב רשות הרבים לעניין שבת, וזה גם נחשב מקום שאפשר לקנות בו לעניין קניין משיכה. רבשי אמר, מדובר פה ברשות הרבים רגילה, לא בצידי רשות הרבים. ומובן אם כן למה זה נחשב מלאכה של שבת להתחייב סקילה, כי הוא הוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. ולמה הוא קונה את הגניבה? הרי אי אפשר לקנות במשיכה ברשות הרבים. מדובר פה שהוא קונה בהגבה, ככה רש"י מבאר. כגון שצירף ידו למטה משלושה טפחים שסמוכים לקרקע רשות הרבים, וביד האחרת הוא גורר את הארנק מרשות היחיד, וקיבלו לארנק בתוך היד המוגבעת למטה משלושה טפחים שסמוכים לקרקע רשות הרבים. וככה הוא קונה בקניין הגבעה. כדרבה דאמר רבה, ידו של אדם ברשות הרבים חשובה לו כארבעה טפחים על ארבעה טפחים. סתם ככה כשמוציאים חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, החפץ צריך להיות שתהיה הנחה ברשות הרבים. צריך שהוא יהיה מונח ברשות הרבים. אם הוא נתלה באיזה מקום שזה לא נחשב הנחה במקום חשוב, הבן אדם לא יהיה חייב. אבל אם זה בתוך ידו של אדם, זה נחשב כמו מקום חשוב. סתם ככה מקום חשוב צריך שיהיה ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. ידו של אדם, אפילו אם זה פחות מארבעה טפחים על ארבעה טפחים, היא חשובה. זה נחשב מונח ברשות הרבים. אומר רש"י, כמו לעניין שבת, ידו של אדם חשוב מקום, אז לעניין קניין הוא גם נחשב מקום לקנות כאילו יגביע למעלה משלושה. זה נחשב כמו קניין הגבעה. קניין הגבעה מועיל גם ברשות הרבים. הסברנו כדבר פשוט שלמשוך בקניין משיכה לא מועיל ברשות הרבים. כך לומד רבחה, הוא מתני אחי. רבינה חולק, הוא מתני, הוא לומד שאפשר כן לקנות קניין משיכה ברשות הרבים. לכן, מדובר לעולם דאפקי לרשות הרבים, שהוא פשוט גורר את הארנק מרשות הבעלים לרשות הרבים, והוא קונה ברשות הרבים גמורה בקניין משיכה. וברשות הרבים נמי קנה. זאת אומרת, יש ויכוח בין רבחה לבין רבינה, האם אפשר לקנות בקניין משיכה ברשות הרבים. מאיפה כל אחד למד את השיטה שלו? ותרוויו בדיוק הדעה מתניתין כמפלגי. הוויכוח שלהם בעצם מדיוק בדברי המשנה. דתנן, אדם שגונב שור, שנמצא ברשות בעליו של השור, היה מושכו ויוצא מרשות הבעלים לרשות הרבים. והשור מת כשהוא עדיין היה ברשות הבעלים, הגנב פטור, כי עדיין הוא לא קנה. כי בקניין משיכה הוא לא יכול לקנות ברשות הבעלים. אבל אם הגביעו, קניין הגבעה מועיל גם ברשות הבעלים. או שהוציאו מרשות הבעלים ומת, חייב. רבינה דייק מתחילת המשנה, מרישה. רבחה דייק מהמשך המשנה, מסייפה. איך רבינה דייק מרישה? תחילת המשנה כתוב, היה מושכו ויוצא ומת ברשות בעלים, פטור. תדייק, טעם הדמת ברשות בעלים. לכן פטור, כי עדיין לא קנה את השור, כי הוא עדיין ברשות הבעלים. האוציאו מרשות בעלים ומת, חייב. משמע, שאפילו אם הוציא אותו לרשות הרבים, חייב. אז מדויק שקניין משיכה, מה בסך הכל הבן אדם עשה? מושך, הוא משך את השור. קניין משיכה, וזה מועיל ברשות הרבים. הגמרא תשאל, אם כן קשה כאן על רווחה, שהוא סובר שאי אפשר לעשות משיכה ברשות הרבים, והוא יתרץ שמה שכתוב ברשות בעלים פטור, הכוונה גם כשזה ברשות הרבים זה עדיין נקרא ברשות הבעלים, עד שהיא תגיע לרשות הגנב. כל זמן שזה לא ברשות הגנב, זה עדיין נקרא ברשות הבעלים, כי באמת לא מועיל משיכה ברשות הרבים, כמו שמיד נראה. רווחה, לעומת זאת, שהוא סובר שאי אפשר לעשות משיכה ברשות הרבים, דייק מסעיף או מדייק מהמשך המשנה. הגביעו, או שהוציאו מרשות הבעלים ומת, חייב. למה מדברים על הגביעו או שהוציאו? כדי ללמד אותנו הוצאה דומיה דאגבה, להשוות את ההוצאה מרשות הבעלים להגבה. מה הגבה? דעתי לרשותי. כשהוא מגביע, הוא מביא אותו לרשותו. כשזה נמצא בידו, זה נקרא ברשותו של הגנב. אף הוצאה, בשביל שהוא יהיה חייב, בשביל שזה יהיה קניין, בקניין משיכה, זה לא מועיל שזה ברשות הרבים. צריך להביא את זה לרשות הגנב. נמי דעתי לרשותי. אם אתה רוצה לקנות בקניין משיכה, צריך להיות ברשות של הגנב עצמו. אבל במשיכה לרשות הרבים לא קנה. והגמרא תשאל, אז אם ככה, מה יענה על זה? רבינה, שהוא סובר שכן מועיל משיכה ברשות הרבים. הוא אומר שזה לא נכון. לא צריך להשוות בין הוצאה להגבה. הוצאה זה דבר אחד, והגבה זה דבר אחר. כמו שהגמרא עכשיו מיד מביאה, לפי דעתו של רווחה, שאומר שמשיכה לא קונה ברשות הרבים, כאשר רישה שמדויק ממנה שכן אפשר, ולרבינה שסובר שאפשר, כאשר סיפה שמשמע שאי אפשר לעשות משיכה ברשות הרבים. מתרצת הגמרא, קודם כל אמה הרישה, מה שכתוב, שאם השור מת ברשות הבעלים הוא פטור, לרב אחא שסובר שגם אם הוא הוציא מרשות הבעלים לרשות הרבים, גם כן יהיה פטור, לא קשיא. אף על פי שמדויק, שדווקא בגלל שהוא מת ברשות הבעלים, יהיה פטור, משמע שאם הוא הוציא אותו לרשות הרבים, משיכה כן תועיל לקנות והוא יהיה חייב. אתה אומר, לא, זה לא נכון. כי רשות הבעלים, זה כמה דלואתי לרשותי, כל זמן שזה לא מגיע לרשותו של הגנב, רשות הבעלים קרינן בי, זה עדיין נקרא רשות הבעלים. הוא עדיין לא יכול לקנות במשיכה עד שזה לא מגיע לרשותו. עכשיו, הסייפה, מה שכתוב, הגביעו שהוציאו מרשות הבעלים ומת חייו. אז רווח הדייק שההגבעה זה בדומה להוצאה, כמו שההגבעה, כשבן אדם מגביע חפץ, הוא שם אותו בידו, זה נקרא ברשותו. ככה גם הוצאה, בשביל שהוא יהיה חייב משהו משיכה, צריך להגיע לרשותו. זאת אומרת, זה לא נכון. לא, לרבינה לא קשה, הוצאה דומי עד ההגבעה, להגיד דבר כזה, לא אמרינן, מה פתאום? הוצאה, זה קונה, גם אם זה לא מגיע לרשותו. כי אפשר לעשות משיכה גם ברשות הרבים. עד כאן, דף למד א'.